טוב, אנחנו חוזרים להמשך המהר"ל, המשנה, עשרה ניסים לאבותינו במצרים ועשרה לים. הגענו לרש כ', וכמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את שיעבוד מצרים והגאולה. איזה רש כ'?
רש
כ"ה. לשם הגענו ביום חמישי. וכמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את שיעבוד מצרים והגאולה, כך הראה ליעקב סוף כל הגלויות. כמו שאמרו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. מה שהמהר"ל מבקש עכשיו להראות, זה בעצם שתולדות האבות הם היו סימן לתולדות הבנים. ולכן, אחרי המשנה שעסקה בעשרה ניסיונות, שבהם נתנסה אברהם, באה המשנה שמדברת על יציאת מצרים. כי ניתן ללמוד מהאבות ראו גלות וגאולה, ובחיים שלהם הייתה גלות וגאולה. ועל ידי שנלמד את חיי האבות, ואחר כך נתבונן בחיי הבנים שלהם, נוכל גם להבין מתוך זה איך ממעשה האבות היה סימן לבנים וסימן לבאות, כלומר לנו. זה המבנה הכללי של מה שהמהר"ל עומד להגיד כאן. אומר, תסתכל טוב, אם תבין טוב טוב את חיי האבות, מתוך זה תוכל אחר כך להבחין כבר מה עומד לקרות לבנים, ומתוך זה שתראה שמה שהאבות כבר ראו לגבי הבנים, והכל יתקיים, תוכל גם להבין מה יהיה לעתיד לבוא. זה המבנה הכללי, לכן התורה מגלה לנו לפרטים, תולדות האבות, כדי שמתוך זה נראה שכבר הדברים התחילו לצאת לפועל עם הבנים, ומתוך זה יהיה לנו כוח להבין מה יהיה בעתיד. וכמו שהראה הקדוש ברוך הוא לאברהם את שיעבוד מצרים והגאולה, כן? אם כן, האבות רואים. הם כבר רואים מה שהולך להיות עם הבנים שלהם. כך הראה ליעקב סוף כל הגלויות. וכמו שאמרו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, שיעקב הוא כבר בחינת הסוף. אברהם הוא בחינת ההתחלה, יעקב הוא בחינת הסוף. הוא כבר יודע לראות את הקץ של אחרית הימים. מאברהם עד יעקב אפשר להגיד כל ההיסטוריה של עם ישראל. כן, אם אתה מצליח להבין את ההתפתחות של ההיסטוריה אצל האבות, מאברהם עד יעקב, מתוך זה אתה תוכל להבין כל מה שיקרה עם הבנים וכל מה שיקרה באחרית הימים. וזה כי יעקב הוא סוף אבות. שכשם שאברהם היה התחלה מן האבות, כך היה יעקב בתכלית האבות וסוף שלהם, ראש וסוף. ולפיכך, מן יעקב יורשים ישראל תכליתם ואחריתם. כלומר, בני ישראל מקבלים מכל אחד מן האבות את הצד המיוחד שלו. מאברהם הם מקבלים את כוח ההתחלה, להיות עם. מיעקב הם מקבלים את הכוח של התכלית, הייעוד, בשביל מה? לאן הולכים? לכן בסוף יעקב נקרא ישראל. כך היה יעקב בתכלית האבות וסוף שלהם, ולפיכך מן יעקב יורשים ישראל תכליתם ואחריתם. כי יעקב בסוף ותכלית האבות וירשו הבנים עניינו. כלומר גם המקום, המיקום של האבות הוא משמעותי, הוא קובע את הדברים, כן? להיות ראש האבות זה אומר לתת ראש לישראל, להיות סוף האבות זה אומר לתת תכלית לישראל. ותדע כי האבות האלו, כן, אבות, לכן למה הם נקראים אבות? לא רק בגלל שהם הולידו את הבנים, אלא כי הם בעצם הולידו את ההיסטוריה של הבנים. זה השם המיוחד, אבות. הם בעצם מולידים את תולדות בניהם. אברהם היה התחלתו בצער, שהיה נרדף מנמרוד, ואחר כך היה כל ימיו בטוב ובברכה. כלומר, אצל אברהם אבינו, התחלה היא קשה. כל התחלות קשות. התחלה היא קשה. רק בעת ילדותו היה בצער. קודם שלקח השם יתברך את אברהם. אבל מזמן שלקח השם יתברך את אברהם, היה בטוב כל ימיו. ולפיכך היו ישראל בהתחלה, קודם שלקח השם יתברך אותם לעם, כאשר היו במצרים בצער. הנה, הוא מראה לנו. כן? כמו שאברהם, בדיוק. כמו שאברהם היה בתחילת דרכו בצער, כי נמרוד רדף אחריו, תמצא שתחילת ההתאבות של עם ישראל במצרים גם הייתה בקושי, בשיעבוד, בקושי. נו, אותו דבר. אתם רואים? אתם זוכרים שהוא גם אמר יותר מזה. כמו שנמרוד השליך את אברהם לכבשן האש, פרו השליך את הבנים של ישראל ליאור, למאים. הוא עשה את ההגבלה הזאת. אבל כאשר לקח השם יתברך אותם לעם, היו ישראל בברכה כל זמן התחלה שלהם. וכמו שהמשך באצל אברהם אבינו זה ברכה, הצלחה, שפע, גם ישראל כשיצאו ממצרים, המשך כבר ברכה, הצלחה, חולה, הקדוש ברוך הוא, מוריד להם את המן, נותן להם מים מן הסלע, שומר עליהם במדבר שבעה ענני כבוד, כנגד מגן אברהם, נכון? אותו דבר. אתם רואים, הוא המהר"ל עוזר לנו לחשוף את סודות ההשגחה האלוקית. האבות לא בנו, לא רק הולידו אנשים, הם בנו את ההיסטוריה שלהם. לכן אתם בפעמים תמצאו שרש"י מביא שאברהם הגיע למקום הזה כדי להכין את הדרך לבניו. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, כן, שמה יתפלל על מה שמחכה לבנים בשכם. מה אתה אומר, יהודה? בסדר? כן. ויצחק, טוב, זה אברהם. אברהם זה ההתחלה. עכשיו אנחנו נעבור ליצחק, כן.
ואם אני אחת ושלום, חס וחלילה, אברהם, נגיד, לא, נניח, לא היה עובר את עשרה ניסיונות, אז היה גם ההיסטוריה של אברהם ישראל, כי ביותר זה גם ניתן להישאר
ההיסטוריה. ברור.
אז שם היה גם אחרת.
בטח, ודאי. כי הוא לא היה מוריש לבנים שלו את הסגולות האלה, את התכונות האלה. יש, זה בדיוק התפקיד של האבות. האבות ידעו שיש להם תפקיד כזה. יש להם תפקיד להכין את הדרך. הם באים להוריש לבנים שלהם את הסגולות, את התכונות. עכשיו אנחנו עוברים ליצחק. ויצחק היה התחלתו בטובה. טוב, אבא שלו כבר עשה עבודה. אז יצחק כבר יכול להתחיל מהמקום שבו אברהם פסק, נכון? כלומר, מן הטוב שבו היה אברהם. ויצחק היה התחלתו בטובה וברכה. ובסוף חשכו עיניו מראות. אבל אחר כך, כן, היה איתם, מה?
חששו.
אצלכם כתוב חששו. אצלי כתוב חשכו עיניו מראות. כמובן זה יותר נכון, חשכו. כי מדובר על מה שהיה עם עשיו, כן? שאחר כך היו לו הרבה צרות עם עשיו. ובמדרש יצחק חידש ייסורין, שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו. כן, יש אומרים שזה היה מן העשן, שעשיו היה מקטיר לעבוד הזרה. מזה נפגע יצחק, כלומר, כיוון שיש לו בן שקוראים לו עשיו, והוא ממש לא בדרך הנכונה, זה גורם המונצר ליצחק. וזה מוכח על ישראל. טוב, אז מה אמרנו? כל פעם אנחנו מסתכלים בחיי אבות, והולכים לראות מה קורה מזה בישראל, נכון? אז גם בישראל, מה רואים בישראל? וזה מוכח על ישראל, שמתחילה היו בטובה, ולבסוף חשכו עיניהם מכוח הגלות והשיעבוד תחת האומות. יופי, איזה, מה קרה לישראל? אותו דבר, בהתחלה נכנסו לארץ, ישבו בארצם, הצליחו עד מאוד, מלכות שלמה אתה עשירה, וכך וכך עד שבסוף גלות, ובסוף צרות, ולבסוף מי שולט על ישראל? מלכות אדום, שבא מי? עשיו.
אבל יעקב התגבר על
עשיו. חכה, עוד לא הגענו ליעקב. אנחנו התחלנו ככה עם אברהם. אברהם התחיל בצער, המשיך בטוב. יצחק התחיל בטוב, ואחר כך המשך צער. ממה? מעשיו, שעושה צרות גדולות. וככה הבנים של יצחק עתידים להשתעבד בשיעבוד מלכויות, כשהמלכות האחרונה, המלכות הרביעית, היא הכי קשה והכי פוגעת בישראל. ויעקב, עכשיו אנחנו מגיעים מתוך זה עכשיו ליעקב, ותראו את כל ההיסטוריה של עם ישראל, אפשר ללמוד דרך האבות, פילי פלאים. עכשיו אנחנו מגיעים ליעקב, ויעקב גם כן, היה לו מידה מיוחדת, שרוב ימיו היה בצער. מאיפה מתחיל יעקב? מהמקום שבו אביו פסק. נכון? אמרנו שיצחק התחיל בטוב ונמשיך בצער. אז מאיפה יעקב מתחיל? מהצער. ורוב ימיו היו בצער. והוא שאמר, ואל שדי, ככה, יעקב אבינו מכנה את הקדוש ברוך הוא. איך הוא מכנה אותו? אל שדי. ומה דרשו על הדבר הזה? במדרש תנחומה, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותיי די. כלומר, יעקב אבינו כל כך סבל, שהוא היה מזכיר את המידה הזאת, שכמו שהקדוש ברוך הוא ידע לשים גבול במעשה בראשית לכל נברא ונברא, כך באותה מידה הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותיו די. וכמו שאמר לפרעה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. ככה יעקב בעצמו מתאר את החיים שלו בפני פרעה. אך בסוף ימיו, כאשר בא אל יוסף, כבר היה נח מכל צרותיו. כידוע, מה היו הימים הכי טובים שהיו ליעקב? בסוף ימיו, 17 שנה היה במצרים, ויחי יעקב, כן, אומרים ויחי, זה בגדמטריה 34. מה זה 34? ויחי יעקב בארץ מצרים. זה 17 שנה לפני שיוסף נמכר, ו-17 שנה אחרי שיעקב חזר אל יוסף. בסך הכל 34 שנים היו לו טובות מכל כל השנים הארוכות שיעקב חי. אז בסוף הוא נח מכל צרותיו. נו, מה זה בא להגיד? גם זה עניין סוף ישראל. כי יהיה הגלות ארוך מאוד. רוב ההיסטוריה שלנו, איך היא תהיה? בצרות. היינו בגלות הרבה יותר זמן מאשר היינו בארץ ישראל. בדיוק כמו חיי יעקב, שרוב החיים בצרות. וגם זה עניין סוף ישראל. כי הגלות ארוך מאוד, ואחרית הימים מסתלק הגלות ויהיו בטובה. כמו החיים של יעקב, מצאנו אם כן שהחיים של האבות מסרטטים לנו את ההיסטוריה הצפויה של עם ישראל. אברהם התחיל בצער, המשיך בטוב, יצחק התחיל בטוב, גמר בצער, יעקב מתחיל בצער, ומעט מעט זמן בסוף חייו, סוף סוף הוא יכול לנוח. אז מה אתה אומר? גם יהיה אותו דבר עם ישראל? בטח, אנחנו כבר 5,771 שנה, ועוד לא הגענו למנוחה ולנחלה. ב-850 שנה. כן? ואנחנו כבר 2,000 שנה בגלות, תאר לעצמך, כמה סך הכל חזרנו, כן? תקופת בית שני, 420 סך הכל. אז זה בדיוק מתאים מאוד לציור של החיים של יעקב. כן, יוסף?
לא קשה, כי סוף ימיו של יעקב היה במצרים.
אתה אומר, סוף החיים של יעקב במצרים, אז איך אפשר לצייר מתוך כך את הטוב שצבוי לישראל? קושיה. כן? יוסף מקשה קושיה. אומר, אבל אני רוצה להבין את זה עד הסוף. איך החיים של אבות זה בדיוק מתאים למה שצפוי לישראל. אני חושב שהוא מתייחס לזה כאן. תכף נראה. והתבאר לך איך אלו שלושת האבות, שהיה אברהם התחלה ותחילה לאבות, מורה על תחילת ישראל, שהיה אברהם כל ימיו בטובה, הוא מת בשיבה טובה, רק קודם זה היה בצער כמו שהתבאר, וכן תחילת ישראל היה בצער ולבסוף היו בטובה, ויצחק שהיה אמצע באבות, מורה על אמצע ישראל, ויצחק היה בטוב בתחילתו ובסוף קהו עיניו, והגיע לו ייסורין, מורה דבר זה על חושך הגלות, והסרת האור מן ישראל גם כן. בית המקדש נקרא אור, כמו שאמרו זל, הוא קיבה אורו של עולם, כדי איתה בפרק עמד, בבטרה, כן, זאת אומרת, אפשר לראות בישראל, דבר אותו דבר, דבר דומה, שבאמת כמו שהסוף של יצחק זה בצרות, גם המשך ההיסטוריה של ישראל זה יהיה בצרות, עד כדי שאתם רואים את המגבלה, קהו עיניו כי בא אורו של עולם. כן, שם מדובר על אורדוס, שהוא חיפש תיקון למעשיו, שהוא הרג כמעט כל חכמי ישראל, וכי בא אורו של עולם, וזה בית המקדש. זאת אומרת, בקיצור, הרי ידוע, בית המקדש הוא אורו של עולם, אז מה יהיה? אז זהו, אותו דבר. בסוף התקופה הזאת, כן, יצחק זה כנגד בית המקדש השני, אברהם בית המקדש הראשון, נכון? יצחק זה בית המקדש השני, אז אם כן, קהו עיניו, כי בא אורו של עולם, לכמה זמן, להמון זמן, 2,000 שנה, ועוד לא נבנה בית המקדש, מה יהיה? זה אותו דבר. ויעקב, עכשיו אנחנו מגיעים לאב השלישי, ויעקב, שהיה תכלית וסוף האבות, מורה על סוף ותכלית ישראל. ויעקב היה ההפך, כי היה כל ימיו בצרה. זה מראה על הגלות הארוכה שצפויה לנו. אתם זוכרים שקראתי לכם את ספר החינוך על גדעון השה? כן? שזה מרמז, אתה היית פה, יוסף? כשלמדנו את ספר חינוך על גדעון השה? אז כדאי שתסתכל מה אומר ספר החינוך על מצוות גדעון השה, מצווה ג' ממניין המצוות, שכל ההיסטוריה של יעקב אבינו זה בדיוק מרמז לגלות ישראל, והוא צולע על ירחו, כמו שישראל ייפגעו בזמן הגלות הארוכה הזאת. אז יעקב זה השלישי. יעקב היה הפך, כי היה כל ימיו בצרה, שהיה נרדף עד בסוף, שהיה נח מצרתו, וממנו היה דומה לזה תכלית ואחרית ישראל. כלומר, הוא בסוף טוב, ולבסוף יהיה טוב, כמו אצל יעקב אבינו. ובאולי תאמר, אם כן היה ראוי כי הטוב של יעקב, המורה על הסוף של ישראל, יהיה הרבה מאוד. עכשיו, המהר"ל שואל שאלה. הוא לא שואל כמו שאתה שואל יוסף על זה שזה היה במצרים, כי אני יכול לומר, שהסוף של יעקב הוא באמת לא היה במצרים. יוסף אומר, אם אנחנו דבקים בדרך שהמהר"ל מתווה כאן, אז זאת אומרת שהסוף של הימים של יעקב מרמז על אחרית הימים של ישראל, שצריך להיות בטוב כמו של יעקב היה טוב. אז יוסף שאל, אבל הסוף של יעקב היה טוב אבל היה במצרים, אז הסוף שלנו טוב איפה? אבל אתה אבל שלא, אבל אז זה לא מה שאנחנו לא רוצים לשמוע. מה? יפה. הסוף של יעקב אבינו הוא באמת לא היה במצרים, לכן השביע יעקב את יוסף. זה אותו חזון העצמות היבשות שראה יחזקאל על אחרית הימים, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שחזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל זה בעצם על תחיית עם ישראל, שהעצמות קמים לתחייה איפה? בבית הקברות. איפה זה בית הקברות? בגלות. הבית הקברות שהנביא יחזקאל רואה שם את העצמות היבשות, איפה הם היו? הם היו בבבל, הם היו בגלות. ושם אנחנו קמים לתחייה. ויעקב אבינו, הסוף שלו לא היה במצרים. הוא לא נתן לבן שלו להשאיר אותו שם. אלא אמר, טוב, נו, עכשיו. אחרי מותו, שיקח אותו למערת המרפלה. אז אם כן, איפה הסוף האמיתי של יעקב אבינו? הסוף האמיתי של יעקב אבינו לא היה בגלות, הסוף האמיתי של יעקב אבינו היה בארץ ישראל. עכשיו תבוא ותגיד, עכשיו מהר"ל שואל שאלה נוספת, סוף סוף הטוב הזה של יעקב אבינו היה טוב מאוד קצר? אז מה? כן? נקרא עוד פעם את השאלה. ואולי תאמר, אם כן, היה ראוי כי הטוב של יעקב, המורה על הסוף של ישראל, יהיה הרבה מאוד. מה, אתה נותן לנו רק טוב כזה קצר? כמו שהיה ליעקב אבינו רק זמן קצר בסוף ימיו, שהיה לו טוב, אז גם אחרית ישראל, זה יהיה כזה קצר, הטוב? והרי לא היה הטוב של יעקב בסוף רק מעט. אמרנו 17 שנה. ואין זה דומה אל תכלית ישראל שיהיה נצרי. ואומר המהר"ל, אבל מה אנחנו קיבלנו? מה קיבלנו במסורת? שאחרית הימים של ישראל תהיה אחרית טובה וארוכה ונצרית הטוב שלנו בסוף. אז זה לא מתאים. אז יוצא שכבר זה לא מתאים לחיים של האבות, נכון? מה הקושיה של המהר"ל? המהר"ל אומר, הסברתי לך יסוד. מה היסוד שהסברתי לך? היסוד שהסברתי לך הוא שאתה תמצא במודל של חיי האבות, המודל של תולדות ישראל. אז אני רוצה להבין את זה עד הסוף, ותבוא תגיד, תראה, בסוף זה לא מתאים, שהרי נצח ישראל לא ישקר, בסוף הטוב של ישראל הוא טוב נצחי, אבל יעקב אבינו בסך הכל קיבל רק 17 שנה במצרים. אבל לכך אמרו, אז אומר, אמרה לא, צריך להתבונן יותר לעומק בחיי יעקב. אבל לכך אמרו, יעקב אבינו לא מת. והנה הוא בטובה נצחית, אשר לא יסולה כלל, מורה על טוב ישראל שיהיו נצחים. אבל לא כתוב שיעקב אבינו מת. כתוב שיוסף לקח את יעקב לארץ החיים, והגמרא אומרת במסכת סנהדרין שיעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, יש בחינה נצחית ביעקב אבינו. והבחינה הנצחית הזאת, אנחנו יורשים אותה. והטוב שלנו באחרית הימים באמת יהיה טוב נצחי. ומפני כי העולם הכל רוחני, כמו שמבואר בכמה מקומות. לפיכך מורה על זה מה שאמרו רבותינו ז"ל, שיעקב לא מת. ואין ספק כי חיי יעקב עתה הם רוחניים, לא כמו חיים האלו שהם טבעיים. דבר זה מבואר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבאחרית הימים, באמת החיים של ישראל, יהיו חיים דומים לחיים של יעקב אבינו. בהתחלה 17 שנה בבחינת העולם הזה, אבל אחר כך חיים של יעקב אבינו המשיכו וממשיכים עד עתה, ועם ישראל חי. הבחינת ישראל היא אף פעם לא מתה חלילה, היא תמיד חיה וקיימת, בחינת ישראל שביעקב. לכן אמרו יעקב אבינו לא מת. זאת אומרת, מה זה לא מת? זאת אומרת שכוחו, רוחו וכולי כבר לא רק בחינה גשמית, אלא בחינה רוחנית עליונה. וככה יהיה באמת באחרית הימים, שאחרי תקופה מסוימת שעם ישראל יופיע בעולם כעם, כאילו ככל העמים, בסוף הוא ינצח ברוחו את כל יתר העמים, כמו שיעקב ברוחו מנצח את כל ענייני העולם הזה. זה דברים מאוד עמוקים, מה שאומר כאן המהר"ל, שמדרגת ישראל באחרית הימים לאט לאט תעבור להיות מדרגה מאוד רוחנית, שתכבוש את הרוח של כל העולם, כמו שיעקב אבינו הפך להיות רוחני באחרית ימיו. כן, והוא חזר כמובן לארץ ישראל בשביל זה. הוא לא, כשיעקב אבינו נפטר ממדרגת העולם הזה, הוא לא נשאר ממצרים. מצרים זה מציאות חומרית, גשמית. היא לא מתאימה למדרגתו של יעקב אבינו, איש הרוח, איש שיש לו בחינת הנצח, כן. רבנו בחיי מסביר שככה יעקב אבינו בעצם ממשיך לחיות, רק בלבוש שהוא לא לבוש שאנחנו מכירים, לבוש אחר, מדרגה אחרת של לבוש. אז אם כן, לסיכום, מה אמר לנו עד עכשיו? מה אמר לנו? דבר גדול מאוד. הוא הסביר לנו איך אתה יכול לראות איזה שאתה מתבונן בחיי האבות במשך כל השנים האלו, אתה יכול להבחין הדגם, מה יהיה הדגם של חיי ישראל בתולדותיהם. התחלה, אמצע וסוף. וזה דבר מאוד, כלומר, אבותינו כבר הכינו לנו את הדרך ההיסטורית, איך יהיו חיינו. וככל שאנחנו יותר דבקים בדרך האבות, אז אנחנו באמת יורשים את הסגולות שלהם, כי אבותינו עברו את כל החיים שלהם עם כל הקשיים וכל ההתמודדויות וכל הניסיונות. הם הצליחו לעבור את זה בהצלחה. הם הצליחו, כן, הרמב״ם כותב במורה נבוכים שאבותינו היו דברים, היו עשו דברים מיוחדים. הם היו מצליחים להתעסק בענייני העולם הזה למרות שהם היו דבקים ברוחם בשם בכל מה שהם עשו. זאת אומרת, אף על פי שהם היו עסוקים מאבות, הוא אומר שזו מדרגה מיוחדת מאוד, שקשה בכלל להסביר אותה. איך הם, כמו שרואים בתורה, כן, לא נפרדו מענייני העולם הזה בכלל, הם היו רואים ומתעסקים בשדות, ומתעסקים בכל ענייני העולם, והיו להם, הייתה להם משפחה וכו' וכו'. ולמרות שהם היו כל כך קשורים לענייני העולם הזה במעשה, בליבם וברוחם, הם היו לגמרי דבקים בשם. אז אנחנו גם בעצם כעם, הבנים שלהם, אנחנו אמורים לרשת את בדיוק את אותה בחינה, את אותה מדרגה. כן. בסדר? ולפיכך, אומר המהר"ל, בגאולת מצרים עושה אברהם עיקר ומזכיר אברהם תחילה. וירא, בפרשת וירא, וירא אל אברהם מיד. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו, נכון? בתחילת פרשת וירא, מה הוא אומר לו? וירא אל אברהם. אבל בגאולה האחרונה מקדים את יעקב. איפה? בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי. זאת אומרת, ביציאת מצרים, פרשת ואירה, הראשון שמוזכר אברהם. אבל בפרשת בחוקותיי, שזה פרשה שמרמזת לגאולה האחרונה, במי מתחילים? באב האחרון. כי האב האחרון מרמז לגאולה האחרונה. מקדים את יעקב, וזכרתי את בריתי יעקב, כי אברהם מורה על גאולה הראשונה, ויעקב מורה על האחרונה. והנה אברהם שהיה מורה עליו גאולה, שנאמר, שאמר הקדוש ברוך הוא אליו, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, וליעקב גם כן נגלה את הגאולה, רק שנסתלק ממנו הקץ. אבל יצחק שהיה מורה על הגלות, שקהו עיניו בסוף ימיו, שהוא מורה על גלות, לכך לא נגלה לו שום גאולה. שני אבות זכו לגילוי ענייני הגאולה. הראשון, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זה על גלות מצרים וגאולה ממצרים, נכון? האב הראשון זוכה לראות את הגלות הראשונה ואת הגאולה הראשונה. יעקב אבינו, שהוא האב האחרון, זוכה לראות את הגלות האחרונה וגאולתה. ויצחק אבינו לא, זה לא נגלה לו, בגלל שהוא באמת באמצע. זה היסטוריה מתמשכת, זה לא, אין פה לא גלות ראשונה ולא גאולה אחרונה. יש פה שתי בחינות, גלות ראשונה, גאולה אחרונה. יעקב אבינו שייך לגאולה אחרונה, כמו שאברהם אבינו היה שלח לגלות הראשונה. יצחק אבינו הוא כבר לא גאולה ראשונה, הוא כבר לא גלות ראשונה, וגם לא גאולה אחרונה, לכן זה לא נתגלה לו. אבל יצחק שהיה מורה על הגלות, שקעו עיניו בסוף ימיו, שהוא מורה גלות, ולכך לא נגלה לו שום גאולה. כן? ברוך? מקדים יעקב בפסוק. וזכרתי את בריתי יעקב. ואף את בריתי יצחק אזכור, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. זאת אומרת, מה אנחנו רואים בפרשת בחוקותיי? פתאום מתחיל מהסוף. שמה כולם שואלים, מה פתאום הוא מתחיל מיעקב? ויש כל מיני תירוצים בפרשת בחוקותיי, שיש שמה רמז לגאולה האחרונה, פתאום מתחילים מיעקב. אבל זה לא הסדר הכרונולוגי של האבות. האבות לא מתחילים מיעקב. אז כולם שואלים, מה פתאום פרשת בחוקותיי מתחילים, אתם מכירים את הפסוק הזה, כן? שהוא מתחיל מן הסוף, מתחיל מיעקב, אז רש"י שואל, מה פתאום? אבל פה המהר"ל נותן הסבר מאוד פשוט. כיוון שבפרשת בחוקותיי יש רמז על הגאולה האחרונה, כן? יש רמז על הגאולה האחרונה. מתור זה, אז זה פשוט שיעקב אבינו מוזכר, כי הוא באמת כנגד הגאולה האחרונה. לכן אתם יודעים שכל אחד מן האבות מרמז לאחד מן המקדשים. אברהם מרמז למקדש הראשון, יצחק מרמז למקדש השני, ויעקב מרמז למקדש השלישי. כן, אבל זה לא התחלה ולא סוף, זה משהו באמצע. לכן, אתה לא יכול להגיד ליצחק, הוא רמז לגלות. לא, גלות כבר ידענו עוד מלפני זה, מאברהם. נכון, לא שהוא... הוא מחבר. יצחק אבינו הוא המחבר בין ההתחלה לבין הסוף. אבל אתה לא תמצא אצלו באופן מובהק, בחינת גלות ובחינת גאולה. למה? כי או שאברהם קדם לו, או שיעקב יבוא אחריו. לכן, כשמדברים על גאולה בתורה, הרמז בא לידי ביטוי, או דרך אברהם, גלות ראשונה וגאולה ראשונה, מצרים, או ביעקב, הגאולה האחרונה, אחרי הגלות האחרונה, שבעצם עם ישראל סבל מאוד מגלות שעבוד מלכויות של עשיו שיצא ממנו. לא, זה מה שאני אומר. אברהם הוא גלות ראשונה וגאולה ראשונה. יעקב הוא גלות אחרונה וגאולה אחרונה. לכן ענייני גלות וגאולה בתורה מופיעים או בהקשר של אברהם או בהקשר של יעקב. זה מה שיהודה אומר. ולא בחינת יצחק. כי יצחק הוא לא מחדש עניין הגלות, כי הייתה קודם, והוא לא לא בעצם מהווה חותם הגאולה, כי אחרי יצחק תהיה עוד גלות וגם גאולה. לא. יעקב הוא כנגד המקדש השלישי. אבל זה לא יעקב. אתה מדבר עכשיו על יעקב אבינו, אבל אמרנו שההיסטוריה הישראלית היא כנגד שלושת האבות. חלק ראשון בהיסטוריית ישראל זה בחינת אברהם. לא זמן אברהם, בחינת אברהם. חלק שני, בחינת יצחק. חלק שלישי, בחינת יעקב. אתה מבין? כמו שהסוף של יעקב אבינו מרמז לתכלית ישראל. הסבר מאוד יפה, מאוד חשוב של המהר"ל, כן, כל הדברים האלה. להבין למה זה כל כך חשוב ללמוד על חיי האבות, על התקופה שלהם. טוב, שבוע טוב.